מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
יש בדיחה ידועה בגדה המערבית על אדם שהלך לישון בלילה, חלם שהוא מקלל את אבו מאזן, הוא קם בבוקר, דופקים לו בדלת, הוא פותח ורואה את מנגנוני הביטחון הפלסטינים באים לעצור אותו. ניזר בנת בעצם חלם, התעורר, אמר את שעל ליבו, ואז בעצם שילם על כך בחייו.
בשבוע האחרון הרשות הפלסטינית בוערת. המונים יצאו להפגין ברחובות הערים הגדולות בגדה, בעיקר ברמאללה ובחברון, במחאה על מותו של ניזר בנת, מבקר ידוע של שלטון אבו מאזן. בנת הרגיז לא פעם את השלטונות הפלסטינים, נעצר כמה פעמים, ובכל פעם שוחרר לביתו לאחר חקירה והזהרות. אבל בלילה שבין רביעי לחמישי קרה משהו חריג. אנשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים שוב הגיעו לעצור את בנת, והמעצר הזה נגמר במותו. הקונספירציות סביב מותו מאיימות להעביר את הרחוב הפלסטיני המתוסכל ממילא. אליאור לוי, כתב ופרשן לענייני פלסטינים, עושה סדר בתעלומה שמסירה את הרשות הפלסטינית.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
אז אליאור, מי זה הבנת הזה? מאיפה הוא צץ לנו פתאום? למה הוא כזה חשוב?
ניזר בנת עטילה הוא אופוזיציונר פלסטיני. הוא איש שכבר כמה שנים בעצם מבקר את הרשות הפלסטינית, אבל יש לו שיטה מאוד פשוטה. הוא בעצם עלה על סוג של אלגוריתם, פיצח אותו, וככה בעצם הוא השיג את העדה שלו. מה הוא עושה? הוא לוקח את הפלאפון שלו, מצלם סלפי, וידאו, בלי רקע, בלי כלום. אתה רואה רקע לבן מאחוריו, סרטון 4-5 דקות שבו הוא פורס את משנתו, בדרך כלל בעצם יורה את כל החיצים שלו על הרשות הפלסטינית, על חמאס, על ישראל, על עיתונאים פלסטינים שהוא קורא להם שופרות, על כל דבר שרק עולה בראשך, זה ניזר בנת. ניזר בנת היה סלוגן ככה קבוע, כל פעם שהוא צילם סרטון אז הוא פתח אותו בצמד המילים תחיית אל ג'מיע, שזה אומר ברכותיי, ברכות לכולם, ומשם בעצם הוא היה מתחיל לשלח את חיצי הביקורת שלו.
محمد اشتي عامل لجنه تحقيق عشان فضيحه فايزر. شوفوا يا جماعة الخير الموضوع هذا بعبر عن عقلية قديمة الخلل انسوكم من محمد اشتي شوي
هو أمر بعצم شانجا الفلسطينيه لكل اورخ سنواتها بعצم الرشوت الفلسطينيه كل الزمان سخرت بدواريم لتوبته بالمكرا ده ومدبر على اوتا اسكايم خبرات فايزر שהייתה אמורה הרשות הפלסטינית לקבל את החיסונים מישראל, עסקה שבוטלה בסופו של דבר, לפחות לעת עתה. כאשר בעצם הוא מפרסם את הפוסטים האלה, והפוסטים האלה תופסים תאוצה כל הזמן בדף הפייסבוק שלו, שהפך להיות דף מאוד אהוד ברשות הפלסטינית, ולא רק ברשות הפלסטינית, גם בעולם הערבי עוקבים בעצם אחרי אותו אופוזיציונר. זה בעצם ניזר בנת, ככה הוא בנה את עצמו, והוא המשיך לאורך כל הדרך לעשות את מה שהוא עושה עכשיו.
הוא מרגיז את השלטונות, את אבו מאזן, את אנשיו.
הוא מרגיז, תראה, בכל ישות שלטונית או מדינה יש את האנשים שככה מרגיזים יותר את ההנהגה. אתה יודע, גם בישראל אנשי בלפור הרגיזו את הממשלה, את הליכוד, את ראש הממשלה. אבל פה אתה רואה בעצם מצב שהרשות הפלסטינית עוצרת אותו פעם אחר פעם, אחת לכמה חודשים, הבן אדם נעלם. אין ניזר בנת. בעצם מה שקורה זה שהמנגנונים מגיעים אליו באמצע הלילה, לוקחים אותו לחקירה, חקירה נמשכת שבועות, לא קורה שם שום דבר בעצם, זאת אומרת אין איזה אישום שיכולים לטפול עליו, ואז בעצם הוא משוחרר וממשיך בשלו. ניזר בנת לא פחד מאף אחד. גם אחרי שהוא נעצר, הוא ממשיך והמשיך לפרסם את הסרטונים שלו, עד שאנחנו מגיעים ליום רביעי האחרון. מה קורה ביום רביעי האחרון? באישון לילה הם מגיעים לבית שלו, בני משפחתו שהיו שם בבית מספרים שהוא ישן. והם נכנסו אליו לחדר, והם לא הפסיקו להקות אותו בעלות במשך 8 דקות תמימות בלי הפסקה. Oh. מכאן בעצם הפרשייה נשארת בסוג של סימן שאלה. לפי המשפחה הוא מת בבית ובעצם הם סחבו את הגופה שלו. הרשות הפלסטינית מפרסמת גרסה טיפה שונה, הם אומרים שהוא חלה הידרדרות במצבו הבריאותי במהלך מעצרו, כך הם מגדירים את זה, ובעצם הם מבהילים אותו לבית חולים בחברון ושם נקבע מותו. אלא שבבית החולים בחברון הטילה, רופאים אומרים ואנשי צוות אומרים שלא הגיע מעולם אדם חי בשם ניזר בנת באותו לילה לבית החולים, ומשם עלו קונספירציות שבעצם הכניסו את הגופה שלו ככה בדלת אחורית לתוך חדר המתים בחברון, ומשם בעצם החל הסיפור. בבוקר ניזר בנת מת, ועל כך אין חולקין.
כלומר, הוא לא הגיע לקבל טיפול בבית החולים בחברון.
לא, אני מאמין שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. אני מניח שניזר בנת נפצע בצורה אנושה מהמכות שהוא קיבל. אגב, בדיעבד שהמשפחה קיבלה את גופתו, הם גם דאגו לפרסם את התמונות של התמונות מאוד מאוד קשות. אתה רואה חבלות לכל אורך הגוף שלו, מהמצח והראש ועד לפלג הגוף האמצעי והתחתון. כולו היה חבלות, וכנראה שזה גם מה שגרם למותו. אגב, הבדיקה הפתולוגית מדברת על כך שהוא מת מוות לא טבעי.
ברשות הפלסטינית רצו לחסל אותו? רצו במותו?
תראה, קשה לי להאמין שמישהו רצה במותו. אני חושב שהייתה כאן סוג של מוטיבציית יתר של מי שבאו לעצור אותו או לפגוע בו. כנראה שהם באו גם כדי להרביץ לו, גם כדי לצרוב לו בזיכרון את מה שהוא עושה כדי בעצם להפחיד אותו. כלומר, לבוא, לתת לו מכות, להם עליו שיטות מאפיה, אבל לא להרוג אותו. כאן, לדעתי, הייתה מוטיבציית יתר. המכות שהוא קיבל היו קשות מדי, ארוכות מדי, לאורך פרק זמן גדול מדי, וזה נגמר למעשה הקעתו למוות.
The case of Jamal Khashoggi is one of lies, surprise and videotape. 14 days after the writer disappeared and after days of requesting permission, Turkish investigators were finally
allowed to... October 2018, כולנו נחשפים לסיפורו של ג'מאל חשוג'י שחוסל על ידי שליחיו של MBS. יש קווי דמיון?
תראה, אני חושב שבעצם ניזר בנת הוא המיני חשוג'י הפלסטיני. למה מיני חשוג'י? כי בסוף את ג'מאל חשוג'י הכניסו לשגרירות בטורקיה כדי לוותר את גופתו, להרוג אותו ולהעלים אותו לחלוטין. כאן כנראה לא מדובר באותו סיפור, כאן רצו לפגוע בניזר בנת, להפחיד אותו, וזה סיפור שמה שנקרא הידרדר, והלך לכיוונים שאף אחד כנראה לא רצה אותם, גם לא ברשות הפלסטינית, ראה לאן הגענו, ולכן בסופו של דבר שניהם מתים, כן? ולכן אני קורא לו מיני חשוג'י הפלסטיני, אותו פעיל אופוזיציה שבעצם לא נעם לשלטון, והשלטון עשה הכל כדי להשתיק אותו, במקרה של ניזר בנת, כמו חשוג'י, לתמיד.
אבו מאזן שותק, הוא לא מתייחס בשלב הזה לפחות למקרה הזה. א', למה? ב', האם זה טוב לו, השתיקה הזו, בזמן שהרחוב מתחיל לצוס?
תראה, אנחנו מדברים כבר על כמה יממות בעצם שיש שתיקה מאבו מאזן דרך ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד שטייה ועד לראש המודיעין הפלסטיני, בעצם האיש האחראי על המנגנונים, מג'ד פארד, שהם לא מוציאים מילה, אתה גם לא רואה אותם. היחיד שעשה משהו זה חסן השייך, שהוא קורבו של אבו מאזן, אחד מבחירי הרשות, באמת אחד האנשים הקרובים אליו, שפרסם בשבת בבוקר ציוץ מאוד עלום כזה, בלי להזכיר מפורשות את ניזר בנת, וככה הוא קרא לציבור ואמר להם, תקשיבו, כולנו מתחת לחוק, אין בן אדם שהוא בעצם נמצא מעל החוק, אבל הוא לא הזכיר את שמו של ניזר בנת, והוא הסתפק בציוס. תקשיב, אירוע כזה, כשראש הממשלה הפלסטיני שותק, כשאבו מאזן שותק, שאף אחד בהנהגה הפלסטינית לא מוציא הגה כלפי מה שאנחנו רואים, הקהל המוות, רצח של פעיל אופוזיציה, זה אומר דרשני, הם בחרו לא לעשות את זה, הם מדברים על הקמת ועדת חקירה, ברור לך שבכל הציבור הפלסטיני צוחק על אותה ועדת חקירה, אם ימצאו איזה סעיר להזזה לטפול עליו את האירוע ובזה נגמר, אז בזה זה ייגמר, זה לא יגיע לדרגים גבוהים מדי, זה אני יכול כבר להבטיח לך, והשתיקה שלהם מזעזעת את הרחוב, מסעירה אותו מאוד, ומכעיסה את הציבור הפלסטיני, שגם ככה הזעם שלו כבר עצור מספר חודשים עטילה, בכל מה שנוגע להתנהלות של הרשות הפלסטינית.
איך זה מתבטא? איך הזעם הזה שמתפרץ עכשיו, מה ראית ברחוב הפלסטיני?
תראה, קודם כל, הפגנות נגד הרשות הפלסטינית זה לא דבר של מה בכך. זה לא אירוע שאנחנו יכולים או רואים אותו אחת לכמה שבועות או שבוע או שבועיים. זה אירוע של אחת לכמה שנים. קודם כל, הרשות הפלסטינית, אני מזכיר, בעצם הצליחה לצלוח את האביב הערבי. לא היה אביב ערבי ברשות הפלסטינית. זה 2011. אבל בעצם כשאני מסתכל על כל העשור האחרון, אני יכול להגיע לפעמיים, אולי שלוש, של גלי מחאה כאלו ואחרים ברשות הפלסטינית. פעם זה היה קריאות נגד הביטוח הלאומי, כשהרשות הפלסטינית רצה לעשות ביטוח לאומי, והקהל יצא נגד זה. פעם זה היה מחאה של המורים שככה תפסה מאוד תאוצה במערכת החינוך הפלסטינית, והיו מחאות גדולות ברחובות. אני חושב שזה די היו הפעמים האחרונות שהיו מחאות גדולות ברשות הפלסטינית, זה קורה אחת לכמה שנים, אבל מה שראינו ביום שבת ברמלה, זה משהו שאני לא ראיתי אותו המון המון שנים, עימותים אלימים מאוד בין אלפים בודדים של מפגינים לבין מנגנוני הביטחון הפלסטיני במדים ובאזרחי, בעצם אנשים שהם מסתערבים, שולפים את אותם מפגינים, מוציאים אותם החוצה, גוררים אותם, בועטים בהם, נכנסים לתוך בתי חולים כדי להרביץ לפצועים פלסטינים מההפגנות, תוקפים עיתונאים בעלות, לא פחות מזה, עיתונאים אמנם שמזוהים עם חמאס, עם הג'יהאד האסלאמי, אבל עדיין עיתונאים תקפו אותם, והם לא פוחדים, והם לא חוששים, והם יודעים שהכל מצולם, ועדיין הם ממשיכים לעשות את זה. כאן אנחנו שומעים מפגינים צועקים אמש ברמלה, שביחה, שזה הבריונים, הבריונים של אבו מאזן, ומישהי מאחורה אומרת ג'וואסיס, שזה מרגלים. בעצם משתפי פעולה עם ישראל, כאשר הם בעצם גוררים וסוחבים בחורה פלסטינית מדממת שנפצעה באימותים מול מנגנוני הביטחון הפלסטינים. הרשות הפלסטינית נמצאת פה בנקודה מאוד מאוד מסוכנת מבחינתה, מפני שדיברתי על זה, הזעם הזה עצור בציבור כבר הרבה זמן, ובעצם בראייתי, מה שקוראים ניזר בנת, זה בעצם שחרור אותו זעם, זה בעצם היה הטריגר שגרם לפרוץ הזעם הזה בקרב הרחוב הפלסטיני.
עד כמה זה מסוכן מבחינת אבו מאזן? מבחינת פתח?
קשה להעריך, קשה להעריך. זה דברים שיכולים בסופו של דבר להסתכם בכמה ימים. אני אגיד לך מה אני שמעתי ביום שבת. דיברתי עם כמה אנשים בכירים בפתח וגורמים בממשל ברשות הפלסטינית, והם ככה פתאום התחילו להבין שזה לא עוד אירוע, שזה לא עוד דבר קטן. הם היו קודם כל בטוחים שתוך יומיים שלושה אירוע זה מסתיים. זאת אומרת שנרגעים העניינים. ואז פתאום מגיע יום שבת אחר הצהריים, מתחילים עימותים כל כך קשים וכל כך אלימים ברמלה, אחרי הפגנות מאוד גדולות שהיו בחברון מוקדם יותר. זה הוריד להם איזשהו אסימון שלא ירד להם בימים הקודמים. זה שינה את סמטפזה. פתאום הם התחילו להבין שאולי הדברים האלה לא כל כך מתכנסים לידי סיום, והם מנסים להבין איך הם מביאים את העניינים האלה לידי סיום. אין להם עדיין פתרון לזה, אגב, שלא יובן אחרת. הם מקווים שהאנרגיות לאט לאט יידחו, אבל בינתיים, בכל ערב, בכל לילה, יש קריאות להפגנות נגד הרשות הפלסטינית, ומנגד, וזה חשוב, הרשות הפלסטינית מוציאה את תנזים פתח להפגנות מול אותם מפגינים, כלומר הפגנות תמיכה ברשות הפלסטינית מול הפגנות נגד הרשות הפלסטינית, וההפגנות האלה, בעצם שני הצדדים הללו, בסופו של דבר מתנגשים. הם התנגשו אתמול ברמלה, הם ימשיכו להתנגש, גם אני מניח, בימים הקרובים. דבר נוסף שאנחנו רואים זה פגיעה במוסדות שלטון של הרשות הפלסטינית. לפנות בוקר של יום ראשון, כמה בקבוקי תבערה נזרקים לעבר מטה המשטרה הפלסטינית, המטה המרכזי שהמשטרה הפלסטינית בבית לחם. תקשיב, זה לא אירוע שקורה בדרך כלל, זה אירוע מאוד מאוד נדיר. אנשים קצת איבדו את הפחד אל מול הרשות הפלסטינית, וזה עלול לאבד שליטה. בינתיים זה נשאר ברמלה, זה נשאר בחברון, זה לא גולש לערים אחרות, אבל זה יכול גם להגיע לשם, ולכן בעצם ברשות הפלסטינית מנסים ועושים ככל שהם יכולים כדי להביא לשליטה של האירוע הזה.
וכמובן שחמאס מנצל את הרגעים האלה, רוכב על האירוע, למרות שניזר בנת לא היה מבניו, מפעיליו, מתומכיו, איך החמאס רואה את ההזדמנות הזו שנוצרה?
תראה, זה נכון שזה חמאס, אבל זה לא רק חמאס. זה בעצם, אני מנסה להקביל את זה להסתכלות בישראל, גוש השינוי שמנסה למצוא שינוי לשלטון אבו מאזן, אז תיקח את חמאס, תיקח את החזית העממית, החזית הדמוקרטית, הג'יהאד האסלאמי כמובן, חיזבאל תחריר, מפלגת השחרור שזה הסלפים ברשות הפלסטינית, תיקח את כל אותם אנשים, ואגב, אתה רואה את זה בהפגנות, אתה רואה אנשים חיג'אב מלא, זאת אומרת שאין, אתה לא רואה שום דבר חוץ מטה העיניים של אנשים, ולידן, ממש לידן, עומדות בחורות חילוניות, בלי חיג'אב, זורות שיער, כמובן עם ג'ינס. והדברים האלה בסופו של דבר מתכנסים, ואתה מבין שאין כאן גורם אחד שבעצם מנסה לדחוף את הציבור. יש כאן גם את הסטודנטיות החילוניות של בירזט, וגם את נשות החמאס והג'יהאד האסלאמי, שמנסות ככה גם לתפוס את האירוע הזה.
וזה אולי מה שמסוכל מבחינת הרשות.
נכון. לגמרי, משום שבעצם יש כאן כמה כוחות שדוחפים, שבעצם מצאו סוג של טריגר משותף, מחנה משותף, שהם יכולים להתכנס תחתיו, כי הם אנשים מאוד שונים בחיי היומיום שלהם, אבל מבחינתם, המטרה מקדשת את האמצעים, והמטרה היא הפלת השלטון של אבו מאזן. בעצם הם רוצים לראות את אבו מאזן, אחרי 15 שנה, יורד מהשלטון, והם רוצים לראות בחירות ברשות הפלסטינית, מה שאנחנו לא רואים כבר הרבה שנים.
חוסר יציבות בגדה, חדשות לא טובות לישראל.
לגמרי לא, לגמרי לא. תראה, אני יכול להגיד לך שבישראל עוקבים בדאגה מאוד גדולה, אחרי מה שקורה בעצם בגדה המערבית בימים הללו. ישראל כמובן לא מתערבת ולא נכנסת לאירוע הזה, היא כמובן עוקבת מרחוק, אבל אנשים מסתכלים פה, וצריך לומר את זה, כי אני מקבל על זה הרבה תגובות בימים האחרונים. אומרים לי אנשים, מה אכפת לנו שירצחו אחד את השני, מה זה מעניין אותנו? תראו, בסופו של דבר, חוסר יציבות פנימי בתוך הרשות הפלסטינית, וזה בהכרח, יגלוש גם לישראל. זה יגלוש בסופו של דבר לפיגועים נגד ישראל, לפיגועי ירי, להתפרעויות ענקיות נגד ישראל, אין מה לעשות. לכן בישראל בעצם רוצים לראות את האירוע הזה מסתיים, את היציבות בגדה המערבית שמאוד מנסים לשמר אותה חוזרת, משום שהדברים האלה בסוף בסוף יוצאים החוצה והם יצאו אלינו.
אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים עם הסיפור המרתק הזה, עיניים לגדה. תודה רבה.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחר ברקת. על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע מחר.